ברוכים הבאים לעוד פרק של NBA וכל השאר, NBA פודקאסט ישראל. מזכירים לכם לעקוב אחרינו באינסטגרם, כי יש לנו שם דברים מעניינים ומגניבים, כמו פינת הסניקרס שלנו. היום אנחנו נדבר על פוד שאלות כלליות, אנחנו קוראים לזה, על כל השאלות הכלליות שחמות ב-NBA בשנים האחרונות או השנה. כאן איתי היום,
אילו צפירה בטש.
אנחנו פה לדבר על כל מה שקרה השבוע, ועל השאלות שהכי בוערות לאוהדי ה-NBA בארץ ובעולם. צפירה, נתחיל עם השאלה הראשונה?
יאללה.
השאלה הראשונה שלי אליך ואליי היא, האם המיד ריינג' בליגה מת?
זריקת המיד ריינג'?
כלומר, אני אסביר, שהשחקנים הרי בעבר היו הרבה מהזריקות היו זריקות מיד ריינג', חצי מרחק בעברית. זאת אומרת, לא שלשה ולא זריקה מתוך הצבע, זריקה בתוך הקשת, לא בתוך הצבע ולא מחוץ לשלוש, שבדרך כלל היא זריקה יפה, אבל פחות יעילה על פי כל הסטטיסטיקות בשנים האחרונות. האם לדעתך הוא מת? צפירה.
לפי דעתי לא מת, פשוט פחות יעיל, אתה יודע, שחקנים הבינו שעדיף לקחת צעד אחורה, ללמוד לזרוק צעד אחורה מאשר צעד קדימה, אתה יודע, לקבל את השלוש נקודות במקום את השתי נקודות, הרי זה הבדל של כמה סנטימטרים בסך הכל, זה קצת לשנות את הקשת ויש לך את הכלייה. אני חושב שבעבר זה לא היה. אתה יודע, היה לך הרבה שחקנים, אתה יודע, כמו קובי ודרק שחיים על הפיידווי הזה.
מייקל ג'ורדן.
מייקל ג'ורדן, ברור. אבל אתה יודע, בשנים האחרונות, כשסטף יותר נכנס לליגה,
סטף וקלעים,
קלעים, אתה יודע, כמו סטף, קליי תומפסון, שחקנים ברמה, אתה יודע, אפילו קייל קורבר, אתה יכול לומר שהוא היה אחד מהראשונים, גם ריי אלן, שמעדיפים לקחת את השלשות, מעדיפים לעשות צעד אחורה ולקחת את השלשה, גם אם היא קצת יותר קשה, מאשר את המיד ריינג'. ואני חושב שזה משתלם, רואים את זה גם מבחינת הסטטיסטיקה, גם בסופו של דבר מבחינת מי שזוכה באליפויות. הקבוצות שזוכות באליפויות זה קבוצות שיש בהם קלעים ברמה.
בשנים האחרונות, כן.
כן, בשנים האחרונות, לא כל פעם, אבל בהחלט בשמונה שנים האחרונות אני חושב שאפשר לומר שאם אין לך קלעי אז אתה לא יכול לקחת אליפות.
שמע, בסופו של דבר רואים על פי כל הסטטיסטיקות שכל החינונים של הכדורסל מציגים, עדיף לך או לרוץ לעבר הסל ולנסות לשחות עבירה או לסיים ליד הסל אם אתה באמת חודר טוב, או באמת לזרוק מרחוק ולהשיג שלוש נקודות. הזריקת מיד ריינג' היא בדרך כלל יותר קונטסטד מהשלשה, יותר, שומרים עליך יותר צמוד, יש יותר אנשים מסביבך, יותר קשה לך לזרוק משם עם כל השמירה שיש עליך. האחוזים אמנם אולי טיפה יותר טובים, אבל בסוף בכל זאת אתה משיג שתי נקודות ולא שלוש נקודות כמו שאתה משיג בשלשה. במקום זה אתה יכול לחדור ואז אולי להשיג שתי נקודות, שזה אחוז יותר גבוה מאשר במיד ריינג', או לשחות עבירה, כמו שהרדן עושה הרבה. הרדן, שחקן שזורק או שלושה או חודר, הוא כמעט לא לוקח, כן, מיד ריינג' הרדן.
גם אין לך הרבה, אתה יודע, רים פרוטקטורים כמו שהיה פעם, נכון. אתה יודע, שחקנים כמו הקים, אתה יודע, אפילו שק, שחקנים כאילו שאתה יודע שעדיף לך לקחת את המיד ריינג' במקום ללכת לצבע, כי כנראה שהם יחסמו אותך, אין לך את זה כל כך, יש לך הרבה יותר גבוהים. לא רוצה כאילו לומר ספציפית מישהו, כאילו קריסטאפ, אני אומר שם ספציפי, קריסטאפ,
שמה?
אבל אני לא אומר שרק הוא, שאתה יודע שהם לא בדיוק, כן, אתה לא רואה אותם בצבע ואתה אומר וואו, אין מצב שאני יכול לעבור את זה.
קריסטאפ הוא יחסית סופט נגיד.
כן, אבל כאילו אתה רואה את הגובה ואתה רואה גם פיזיות, קריסטאפ שמה סצ'רי.
היחיד שאפשר להגיד, השניים היחידים שאני יכול להגיד.
אני חושב אנדרי דרמונד חייב להיות הרים פרוטקטור הכי טוב בליגה.
לא, הייתי אומר או אנטוני דייביס או יאניס, הייתי אומר השניים.
מה פתאום? אנדרי דרמונד חיה בצבע.
כן, אבל מבחינת ריבאונדים יותר, פחות מאשר רים פרוטקטור.
גם ריבאונדים וגם בלוקים.
אולי רודי גובר, אולי יאניס, אולי
אנטוני דייביס. לרודי גובר, כן, אנטוני דייביס.
היחידים, אלה השלושה היחידים, יאניס, אנטוני דייביס ורודי גובר, היחידים שאני יכול להגיד שבאמת מפחדים ללכת מולם בצבע.
אני חושב שגם אנדרי דרמונד, אבל
טוב, זה נתון לזה, אבל בסדר. אז לדעתי אני אומר כזה דבר, המיד ריינג' לא מת, אבל יש שחקנים שעדיין משחקים אותו, כמו דווין בוקר, כמו די רוזן, כמו אולדריג'.
זה גם לא ששחקנים כאילו לא בוחרים ללכת למיד ריינג', אם יש לך מיד ריינג' פתוח אתה תיקח אותו בסופו של דבר.
כן, אבל נגיד יש לך את קוואי ודורנט, שיש שחקנים שחיים על המיד ריינג', קוואי בכלל חי על המיד ריינג', אבל יש הרבה כאלה שטוענים ששחקנים שבכלל לא זורקים את המיד ריינג', אין להם טעם, או שהולכים למשל הרדן, הולכים לשלוש, זורקים שלוש, או שזורקים בכלל פלוטר בתוך הצבע, או שהמיד ריינג', נגיד ראית את הרדן ולוקה לוקחים בזמן האחרון מיד ריינג'?
לא, מעדיפים את השלשה.
חצי מרחק, בדיוק, אז הם הולכים על השלשה או על החדירה שהם עושים את זה מעולה, ואם יש לך סנטר טוב לידך, אז זה בכלל מעולה, וזה דבר טוב, לדעתי שמשנים קצת את המשחק. יש כאלה שלא יאהבו את זה, למרות שהזריקת מיד ריינג' הרבה יותר יפה מהשלשה.
זה הסיומת, כאילו איך שאתה משתחרר למידרש ואיך שאתה מגיע, זה נראה הרבה יותר יפה.
כל המהלך שאתה עושה כדי לזרוק את הזריקה, במקום פשוט לעשות פולה מהשלוש.
כן, אבל אתה יודע, לא יכול להיזכר להוציא אולי את ג'ייסון טייטום בכמה שנים האחרונות בדראפט, ששחקן נבחר שאנחנו אומרים שכאילו מיד ריינג' ופיידאווי זה הסטרונג סייד שלו.
אתה מדבר על הצעירים?
כן, על הצעירים יותר. אני קשה לי להיזכר במישהו ש...
אולי דויד בוקר?
דויד בוקר, אבל הוא יותר שלשות.
הוא גם שלשות, כן.
הוא יותר שלשות. הוא לא...
כן, כי הליגה השתנתה. אין טעם לפתח זריקה לחצי מרחק אם יש לך את הזריקה לשלוש.
כן, בדיוק. חוץ באמת ג'ייסון טייטום, אני לא חושב ש...
שגם הוא שינה את זה,
כן, שגם הוא יותר עכשיו שלשות וחדירות, אבל חוץ ממנו, אני לא חושב שיש באמת מישהו ברמה גבוהה של מיד ריינג' ופיידאווי שראינו בשנים האחרונות נבחר. אז המיד ריינג' לא מת, אבל...
הוא גוסס.
כן, הוא גוסס. שלבי נסיגה, אני לא חושב שהוא אף פעם ימות, כי זה בכל זאת, זה שתי נקודות.
עכשיו גם קרמלו חזר לליגה, ובכל זאת המיד ריינג' יעלה קצת. יאללה, נעבור לשאלה הבאה.
יאללה.
שאלה שהיא גם יחסית לוהטת ב-NBA, ומדברים עליה הרבה, האם אין כבר עמדות ב-NBA? זאת אומרת, אני אסביר, הרי בעבר היינו יודעים, יש פוינט גארד, רכז, יש עמדה מספר 2 שהוא קלעים, יש עמדה מספר 3 סמול פורוורד, עמדה מספר 4 שהוא פאוור פורוורד, ו5 שהוא סנטר. שזה היה מסודר כזה, הגבוה הוא סנטר, וזה, עכשיו הכל שונה. יש לך פתאום שחקן כמו דריימון גרין שמשחק לך 5 שהוא סנטר והוא בכלל 2 מטר, אפילו לא. יש לך שחקן כמו לברון ג'יימס שהוא 2-0-3-4 והוא משחק לך רכז, יותר טוב מרוב הרכזים בליגה. יש לך שחקן כמו קווין דורנט שמשחק סמול פורוורד אבל הוא בעצם 2-13. אז אולי אין עמדות יותר ב-NBA?
אני חושב שהשתיים הראשונים שאמרת זה יותר אילוצים. דריין מאוד משחק סנטר ולברון בפוינט קארד בעיקר בגלל שללייקרס אין באמת מוביל כדור.
נתתי לא רע לו להיות בפוינט. בתכלס לברון תמיד היה פוינט קארד גם כשהוא היה בקליבלנד עם קיירי.
הוא היה דורש את הכדור הרבה בהתקפה.
כן, כי קיירי הוא פחות רכז, הוא יותר מייצר כליה, יותר שוטינג גארד. אפשר להגיד.
אפשר, סוג של... אני לא חושב שכל העמדות נעמדו, אני חושב שנניח הפוינט גארד, אתה רואה שיש שחקנים שהם בבירור פוינט גארד, אני חושב שההגדרה של התפקיד קצת השתנתה.
יכול להיות.
פוינט גארד פעם, נניח, הפוינט גארד אידיאלי פעם היה נניח ג'ון סטוקטון, מוביל את הכדור, כן, בדיוק, מוביל את הכדור, מוסר, משלב. עכשיו אתה יכול כאילו להסתכל על סטף יותר בתור פוינט גארד, שחקן כמו קיירי שאתה יודע, הוא הרבה יותר מחפש בעצמו את הסל.
הרבה יותר שוט קריאטור כזה, שוט אימוד.
בדיוק, פחות מחפש את האחר. אבל אני חושב שכאילו העמדה של הסנטר נניח, כל העמדות בכללים עברו שינוי.
כן, הסנטרים עברו לזרוק את השלוש, למשל קארל אנטוני טאונס, שהשנה קולע בצורה של יותר טוב מרוב הקלעים הטובים כן. בליגה. הוא זורק בערך משהו כמו... 9 זריקות למשחק ב-3 וקולע בערך 4 מהם.
גם יש שחקנים, אתה יודע שאנחנו אומרים שהם לא קלעי שלשות איזה משהו, נניח ג'ואל אמביד או... כאילו ג'ואל אמביד בעיקר, אבל אתה יודע,
הוא שחקנים... קולע, לא באמנם באחוזים מדהימים, אבל בדיוק, קולע.
אבל תחשוב, לפני 15-20 שנה זה, הוא היה נחשב לסנטר הכי טוב בליגה מבחינת קליע לפי דעתי.
יכול להיות שמבחינת קליע אולי לך את דירק והוא גם לא סנטר, אבל אתה יודע.
אבל דירק לא שיחק לפני 20, כאילו הוא שיחק, אבל...
כן, אני מדבר, אבל בסדר. יש לך עכשיו שחקן כמו קארל אנטוני טאונס, שהוא סנטר אחד מבחינת כישרון הכי מוכשר בליגה. קולע לך 45% מהשלוש, שזה מטורף.
זה סיכון...
זה יותר טוב מבאדי היל ושחקנים כאלה.
גם קריסטאפס, אנחנו לא מדברים, אבל קריסטאפס, שהוא בכלל אמור להיות סנטר, הוא משחק יותר כאילו שוטינג גארד, הוא יוצא הרבה יותר החוצה לקבל קליעות.
הכל השתנה.
פשוט, אני חושב שההגדרה של התפקיד עצמו השתנה, אבל עדיין נשארו אותם פוזישנס, אתה יודע, אם אתה סמול פורוורד, אתה חייב לדעת גם לעשות את מה שידעו לעשות בעבר, שזה, אתה יודע, לחדור טוב ואתה יודע, לפתוח וליצור מרחבים, אבל אתה גם חייב כאילו שתהיה לך כליה ברמה גבוהה, וגם עוד איזשהו מהלך, אתה יכול כאילו להחליף בהגנות אולי, אתה יודע, נניח פוינט גארדים גם רוצים שיהיה להם את המסירה ואת הראיית משחק, וגם את הכליה.
כן, אבל אתה מסכים איתי שיש איזו מגמה של בדרך כלל השחקן שמוביל, לא משנה בהכרח מי הוא, הוא גם הופך להיות איכשהו הפוינט גארד שלך, כמו אתה יכול לקחת לדוגמה את יוקיץ' שהוא סנטר, כן. והוא מנהל את המשחק הרבה פעמים לדנבר עם כל האסיסטים שלו והנעת כדור שלו, ויש לך את ליברון אמרנו, יש לך את דונצ'יץ', יש לך את ארדן הזו, בסדר, הוא שוטינג גארד, אבל הרבה שחקנים באמת הולכים לנהל כן. את המשחק, יש לך את בן סימון שמשחק רכז,
שאומר לך פאוור פורוורד,
כן, בגודל שלו. שבינתיים משחק הגנה מעולה שאני אפשר להגיד. הגנה...
וסימונס משחק מצוין.
הגנה, בהתקפה...
בהתקפה עוד יש עוד מה להשתפר, אבל לפחות הוא קלע שלושה שזה גם משהו.
תשמע, הוא חייב להתחיל לזרוק את השלוש. גם כאילו, למה
שלוש... דיברנו על זה בתחילת העונה כבר, שהוא חייב, גם אם הוא יחטיא פשוט בשביל הביטחון, הוא חייב...
לא, אבל גם אם הוא יזרוק, לא יודע, גם אם הוא יזרוק 25% זה עדיין עדיף על 0%.
בדיוק, זה כאילו עדיף שהוא ייקח כמה שיותר זריקות ולפחות שיהיה לו קצת ביטחון וקצת להשתפר. אבל בנושא העמדות אני רק אומר שאני חושב שההגדרה של העמדות השתנו, וגם הרבה קבוצות נהיות הרבה יותר יצירתיות באיך שהן רוצות להשתמש בשחקן המוביל. אתה יודע, נניח פעם אם היה לך סנטר מוביל אז היית פשוט נותן את הכדור בצבע, עכשיו יש לך מישהו כמו יוקיץ' שאתה יכול גם לתת לו לצאת בחוץ, למשוך את המגן, להוציא את הבחור הגדול מהצבע, להוציא אפילו, אתה יודע, עוד אחד או שתי שחקנים מהצבע.
וכשהוא מוסר ככה זה בכלל מסוכן, אם הוא יכול לתת לך מסירות מאחורי הגב, עניינים כאלה.
אם יש לך שחקן עם יכולות מסירה וראיית משחק כמו של יוקיץ' ואתה לא משתמש בו בצורה נכונה, אז אתה מאבד שחקן גדול. אתה יודע, נניח יוקיץ', לפי דעתי הוא לא היה מצליח ב-NBA לפני, בתקופה נניח של מייקל, כי אתה יודע,
פעם לא, זה... לא, אבל היה... יש לו את הפיזיות.
יש לו את הפיזיות, אבל שמל, הוא, כן. לא, הוא לא סנטר שאתה תאמר, אוקיי, הוא יכול ללכת 20 פעמים, פוסט-אפ, לשים לאפ, כאילו...
תשמע, אנחנו נדבר על האירופאים האלה בהמשך, יש לנו עוד
כן,
מה לדבר.
כן, יש עוד מה, אבל נעבור שאלה הבאה או...
יאללה, נעבור שאלה הבאה, זה גם אירופאים, תכלס. כן. שאלה על שיש הרבה דיבורים סביבה בימים האחרונים, שאם היית עכשיו מתחיל קבוצה בונה פרנצ'ייז, איזה שחקן היית לוקח להיות שחקן הפרנצ'ייז שלך, השחקן שמוביל את המנוע שלך, הכוכב שלך. עכשיו יש לך, בשחקנים הצעירים נדבר, מתחת גיל 25 כזה. אז השניים הכי בולטים כרגע היום זה יאניס ולוקה דונצ'יץ'. עכשיו השאלה היא מי היית לוקח לקבוצה שלך. עכשיו יש לך את יאניס שכבר יש לו MVP והוא יותר קצת מוכח מלוקה דונצ'יץ', אבל באמת הפוטנציאל של לוקה הוא יכול להיות
מטורף,
בלתי מוגבל. כן. עכשיו זו שאלה קשה, כי אתה יכול ללכת על יותר יאניס ש-MVP כבר בכל זאת, צעיר אבל MVP, שגם הגבולות שלו, אם הוא יפתח את הכלייה כמו שהוא עושה עכשיו, כבר 30% השנה, יכול להיות מטורף. כן. ויש לך את לוקה שאומרים עליו כ-future goat, אני יודע איך להגיד את זה.
אני, קודם כל זה תלוי במצב של הקבוצה, אבל נניח שאנחנו לא מתייחסים כרגע למצב של הקבוצה.
לא, אתה מדבר על השחקן עצמו, אתה יודע, אתה לוקח, אתה בונה קבוצה, איזה שחקן אתה לוקח בדראפט עכשיו, לא כאילו שהם נבחרו בדראפט, שחקן כרגע אתה לוקח.
כרגע לפי דעתי יאניס.
לא לפי הכושר הנוכחי, לפי בכללי, לפי הפוטנציאל העתידי, מנסה להגדיר את זה ככה.
לפי דעתי יאניס, אני יכול לשים אותו ב-4 עמדות, אתה יכול, יש כאלה שאפילו אמור שהוא יכול לשחק 5 עמדות. MVP מוכח, הוא רק משתפר באמת כל שנה, הוא פשוט משתפר ומשתפר ומשתפר, יש לו קייס מטורף לבק טו בק MVPs. אני חושב שיאניס זה הבחירה, לוקה פוטנציאל מטורף, אי אפשר להתעלם מזה, וכאילו האפשרות שהוא יהיה יותר גדול מיאניס בהחלט נמצאת שם, אבל כרגע לפי דעתי לאו דווקא בחושר הנוכחי אלא במצב שנמצאים בו כרגע, יאניס, אני הייתי לוקח את יאניס עד לוקה.
תשמע, אני יכול להיות שאני גם אקח את יאניס, אבל זו שאלה בכלל לא קלה, כי אני אגיד לך מה, יאניס הוא בכל זאת שחקן שיכול להיות מוגבל קצת בהתקפה, מבחינת כליה והכל. כן. אבל מצד שני, ליאניס יש דבר שלדונצ'יץ' אין, וזה הגנה. ויאניס אולי אחד הדיפנדרים הכי טובים בליגה, בדומיננטיות מוחלטת גם בשני הצדדים של המגרש. ולוקה עדיין, מהצד ההגנתי, עוד לא הראה שהוא באמת יודע לעשות דברים כן. רציניים. הוא עדיין סגנון ג'יימס ארדן בהגנה, אבל... גם... אבל יש לו הרבה יותר אולי פוטנציאל התקפי מאשר להטביע על אנשים מאשר יאניס, אלא אם כן, ואני עוד פעם מדגיש, יאניס יפתח כליה יציבה, טובה.
גם בוא נזכור שיאניס כן הגיע לגמר מערב, ולוקה...
לוקה עוד לא היה בפלייאוף.
לוקה כרגע מנסה להגיע לפלייאוף, לא יודע אם הוא יהיה שם בסוף העונה, יכול להיות.
אני לדעתי גם הייתי עדיין לוקח את יאניס, אבל זה בהחלט צמוד, כי הפוטנציאל של דונצ'יץ' באמת בשמיים.
פשוט תחשוב עם הקבוצה הזאת של דאלאס, שאומנם יש לו את קריסטאפס בתור סופרסטאר שני, אבל בכל זאת קבוצה לא טובה מכל הבחינות.
על הנייר, על הנייר, כי ברגע הם שחקים מעולה.
לא, רואים יש שם כימיה, וריק קרלייל ברור, מאמן שמוציא הכי טוב מהשחקנים שלו באמת, אבל כרגע אם ללוקה, אם נראה שלוקה כן מצליח, אתה יודע, עם השנים להתפתח, אתה יודע, יכול להיות שבעוד 3 שנים לוקה ייקח את יאניס. אנחנו לא, אי אפשר לדעת עכשיו פשוט, הפוטנציאל כל כך... אין באמת כאילו רף שאנחנו יכולים
לומר. שמע, כרגע לשניהם יש קייס ל-MVP. יאניס מקום ראשון במזרח, לוקה מוביל את הקבוצה שלו לפלי אוף, מקום טוב בפלי אוף. שניהם עם כמעט עם 30 נקודות למשחק, שניהם עם קרוב לטריפל דאבל ממוצע.
אני חושב שכרגע יאניס אבל יש לו את האג' בגלל המקום ראשון במזרח, והעובדה ש...
יכול להיות.
הוא קצת יותר all around, אבל...
ולוקה יש את הקייס של בן 20, אתה יודע.
כן, זה אי אפשר, קשה לדעת, קשה לדעת.
יאללה, נעבור שאלה הבאה. עכשיו, היה את המשחק יום שישי. קליפרס נגד סן אנטוניו, משחק נוראי של הקליפרס, אבל אני רוצה לשאול אותך בלי קשר למשחק הזה שסן אנטוניו באמת הביאו את ניצחון הכי מרשים שלהם העונה, יום רע של הקליפרס, כן? כן. האם זהו סוף עידן סן אנטוניו הגדולה שאנחנו מכירים?
סוף עידן השיטה של סן אנטוניו, או סוף עידן כאילו סן אנטוניו עצמה?
סוף עידן, לא, לא המועדון, אתה יודע, אבל
לא, כאילו, הקבוצה הגדולה. הקבוצה, כן. אני חושב, המועדון הזה, אני כאילו. חושב שהעידן של סן אנטוניו כבר נגמר לפני כמה שנים.
מאז שקוואי עזב.
בדיוק, מאז שקוואי עזב, אתה יכול לומר שאפילו, כן, בערך שקוואי עזב, עכשיו שטוני פארקר פרש אז בכלל, כן, העידן נגמר, זה עצוב, זה עצוב, זה באמת הייתה אימפריה, זה...
הקבוצה הכי חזקה ב-20 שנה האחרונות, אפילו יותר מגולדן סטייט.
כן, בדיוק, הקבוצה גם הכי, חייבים לומר,
כן, כאילו... כן, 5 אליפויות למשך 20 שנה, למשך 15 שנה, זה מטורף.
בדיוק, זה קבוצה עם המשכיות, זה לא קבוצה שאתה יודע, אנחנו רואים לנך עכשיו גולדן סטייט, איבדו סופרסטאר, הם נפלו, הם ידעו לקום גם כשדייוויד רובינסון פרש, וגם כשעברו מלא שחקנים והסגל
גם כשטים דנקן הזדקן ואז פתאום הביאו את קוואי לנר בשום מקום
וכשכל השלישייה הפכה להיות יותר מזדקנת גם ג'ינובלי גם פארקר והוא מצא מחליפים עם פאטי מילס ושחקנים כאילו שבכל מקום אחר יכול להיות שבכלל כבר היו נחתכים בתחילת עונה
יכול להיות שזה גם כנראה אחרי האולימפיאדה כנראה פופוביץ' אולי יפרוש ואז כבר זה בכלל אפשר להגיד שזה הסוף
בוא נאמר שכשפופוביץ' יפרוש קודם כל הוא לא ישאיר את סן אנטוניו בידיים ריקות הוא ידאג
לא, יש להם הנהלה גם מסביב טובה
כן, זה גם חשוב לומר שהפרונט אופיס כן, הפרונט אופיס הוא פרונט אופיס טוב גם לומדים הרבה מפופוביץ' פופוביץ' לא ישאיר את סן אנטוניו בידיים ריקות
יש לו בכל זאת עוזר מאמן שקוראו לו טים דנקן על הספסל
לפי דעתי הוא ישאיר אותם, או עם טים דנקן כמאמן, או שהוא ימצא, ברור, הוא ימצא לעצמו מחליף, הוא לא ישאיר את סן אנטוניו תקועים. האימפריה לפי דעתי כבר נגמרה, אנחנו כרגע בשלבי ממש כסיסה שלה.
שמע, גם שנה שעברה הייתה להם פתיחה אותה עונה כזאת גרוע, הם התחילו 5-10 בהפסדים ניצחונות, השנה הם איזה 4-5-12, משהו כזה.
לפי דעתי אנחנו מדברים על עוד איזה אולי ריצה 2 בפלייאוף, אתה יודע, להגיע לסיבוב שני כזה. להתחיל,
מעשו פלייאוף השנה?
לפי דעתי השנה הם יכולים לעשות
פלייאוף. כרגע הם במקומות האחרונים בליגה.
הם אחד המקומות האחרונים בליגה.
במערב אני מדבר.
כן, אני לא זוכר איזה מקום הם.
לא משנה, אבל בקיצור הם בין המקומות האחרונים.
תשמע, אני לא יודע. הקבוצה טובה, הסגל טוב.
אפשר להגיד שיש להם שני שחקנים רציניים שבאמת הבולטים שלהם לעתיד שזה ג'נטה מיירי ודריק ווייט, שדווקא נתן תצוגה לא רעה בכלל מול הקליפרס עם 5 או 6 שלשות, לא זוכר בדיוק. והם שני השחקנים באמת המרכזיים שם.
גם לא ניו ווקר שמסחק.
כן, גם, אבל זה שלושה גארדים אותך, אז אין להם חוץ מזה, יותר מזה. אולי צריכים לחשוב באמת על לעשות טרייד על דרוזן ואולדריג'? אולדריג' כבר זקן, דרוזן לא באמת.
אם אתה באמת חושב שהקבוצה הזאת לא יכולה, זה הכל בהחלטה של פופוביץ', אבל אם פופוביץ' רואה שבאמת הקבוצה הזאת מתפרקת והוא מבין שהסוף קרב, אני הייתי כן מפוצץ, כי בדוק יש קונים לדמר דרוזן וגם אני די בטוח שיש קונים למרקוס אולדריג', יש קבוצות שירצו אותם.
אם כבר דיברנו על המידריג' מקודם, דיבר דרוזן, חוץ מהשלשה שלו מול הקליפרס, לא קלה שלשה, אם היה פברואר האחרון שנה שעברה. מטורף. והוא שחקן שיודע, יכול לקלוע את זה, כאילו. זה לא שאין לו את זה בכלל, הוא שנה שעברה בטורונטו, לפני שנתיים, סליחה. קלה את זה, באחוזים לא רעים. ומאז שהוא הגיע לסן אנטוניו, כלום, זהו, רק מידריג' וחדירות.
מאכזב מאוד, באמת. אמר, אפילו ששנה שעברה הייתה לו שנה טובה, לא...
לא, הוא לא משחק רע, הוא עדיין הצליח להביא את דנבר לשבעה משחקים, שזה קבוצה פחות טובה בהרבה.
אבל אתה יודע, אם סן אנטוניו מרגישים שזה הזמן לפוצץ, אז זה הזמן לפוצץ. אני לא הייתי מחכה יותר מדי, כי זה בבירור לא קבוצה שיכולה לעשות ריצה עמוקה לפלייאוף כרגע. זה אולי קבוצה שיכולה לדשטש, אולי פופוביץ' ירצה, אתה יודע, בשבילו להגיע אולי לפלייאוף עוד פעם אחרונה, ואז באמת לפוצץ את כל הסיפור. כנראה ש... יש אי החלטות לפני הטרייד דדליין בשביל סן אנטוניו.
יש לך מישהו בראש בשביל דרוזן ואולדריג' בטרייד? מישהו אתה חושב שזה יכול לעבוד?
אני שמעתי...
היה דיבורים על דטרויט.
דטרויט לדרוזן, אני לא יודע איך זה יקרה.
הביג טרי של דטרויט, כאילו מה דרוזן
בגריפין ודרמה. אני אומר לך את האמת, דריק רוז דמר דרוזן, הם לא הצליחו להשאיר את סקודומביה אם יהיה טרייד, אבל אם אתה עוד לא יודע, צריך להשאיר את לוק קנארד ובלייק גריפין ואנדרי דרמוד, יש לך קבוצה טובה.
אפים סיבוב שני.
אני לא יודע אם אפים, אולי בגלל המאמן, אבל אני לא יודע, אני חושב שהקבוצה הזאת תהיה טובה של דטרויט. אני חושב לא גמר מערב, אבל בהחלט יכולים לקחת לשבע משחקים סיבוב שני.
לדעתי לא, בגלל שאין קליעה בזה בקבוצה הזאת.
אני לא יודע, אולי דמר יחזור ליכולת קליעה שלו.
טוב, זה תיאוריות. נעבור שאלה הבאה?
יאללה.
תראה, איזה קבוצה הכי כיף לצפות בה לך השנה, איזה קבוצה אתה הכי אוהב לצפות בה, איזה קבוצה הכי כיף לראות אותה משחקת. לי יש כמה קבוצות בראש, אבל קודם נשמע את שלך.
אני אוהד של הקליפרס, אבל אני לא אומר את הקליפרס.
לא, מבחינת לראות כדורסל כיפי, לראות כיף, משחק טוב.
אני לא יודע.
איזה קבוצות למשל?
יש...
אני אתחיל עם שלי למשל. יש לי את בוסטון, שכיף לראות אותם משחקים עם הנעת כדור וכל הדברים האלה שזה. יש לי את...
טורונטו שלי, כן, באתי לומר טורונטו.
יש לי, הקליפרס שחקים לא רע, אני אוהב לראות את לו ואת הרל.
היופי בקליפרס, ואני אומר כאילו בתור אוהד אז אני קצת, אתה יודע, זה.
בסדר, לא.
אני חושב שזו קבוצה שכיף לראות אותה נלחמת, אתה יודע, וכשרצים בהתקפה, כשהקליפרס רצים בהתקפה באמת, זה פשוט אי אפשר לעצור אותה.
אני אוהב לראות את הפיק אנד רול של הרל וויליאמס, זה, אז אמרתי, בוסטון, טורונטו, קליפרס, אני אוהב גם לראות את דנבר עם כל הנעת כדור שלהם, שאומנם השנה הם במאזן טוב, אבל נראים קצת פחות טוב. תשמע, ברוקלין יש להם הנעת כדור לא רע, מאמן טוב.
קיירי קצת מוציא מהקצב שהיה להם, אבל הוציא להם כאילו קצת מהקצב. יוטה חוזרים בקצב, אבל הם לא...
יוטה לא קבוצה הכי כיף לראות אותה.
כן, בדיוק. יוסטון, אם אתה רוצה לראות את ארדון, הולך, אם אתה רוצה לראות את ארדון, לוקח 40 זריקות וקולע בערך 5.
יוסטון זה דווקא כשאלה הבאה שלי.
אחלה שזה, אבל לפי דעתי הקבוצה הכי כיפית זה טורונטו.
טורונטו, אני הייתי אומר אולי גם בוסטון, שתי הקבוצות האלה ממש כיפיות.
אני חושב שבאמת שתי הקבוצות הכי כיפיות, אתה יודע, קבוצות underrated כאלה, אבל...
עם הרבה הנעת כדור.
בדיוק, שנהנים שחק ביחד, שרואים שכיף להם שחק.
אז יאללה, נעבור לשאלה הבאה, והיא כזאת, מי הקבוצה הכי משעממת לצפייה? עכשיו לי יש גם כמה, גם לי יש כמה.
אני אומר את שלי, ואולי אנשים יחסו, אבל Golden State Warriors פשוט... כל משחק זה blowout, אני לא... כל משחק הם או מקבלים, או שהם מפסידים בהפרש 50, או שכאילו הם עושים קצת קאמבק לקראת הסוף, ואז מצליחים לגרום לזה לראות צמוד, אבל מפסידים.
שמע, אנחנו די שכחנו לציין קצת את דאלאס בקבוצה של כיפי לצפייה, שמע, יש להם את התקפה הכי טובה בליגה.
אני הייתי אומר שזה השחקן הכיפי לצפייה, שזה לוקה, אבל...
אבל גם יש להם התקפה בכללי טובה, הכל סביב לוקה, אבל עדיין. אוקיי, אז הם גם בקייס הזה, אני הייתי אומר גם... התקפה הכי טובה בליגה, אז כן. מבחינתי הקבוצה שהכי לא כיף לצפייה זה יוסטון. אני אגיד לך למה, לא כיף לראות את ארדן עושה כל הזמן את האיסוליישן עם הכדרור הבלתי נגמר הזה, ואז מנסה לחדור לסל ומשיג פאול ועוד פעם, זריקת עונשין. עכשיו, 20 זריקות עונשין במשחק זה לא כיף לצפות, זה לא משעמם. ואז עוד פעם עושה כדרור, קולע שלושה, בסדר, קולע, עושה את זה כל הזמן. מחטי, חודר לסל, עונשין, אתה יודע, הכל זה. תשמע, גם של מילווקי משחק יחסית פחות מעניין, כאילו מילווקי יש את יאניס שרץ ומוציא לצדדים, זה גם לא יותר מדי הנעת כדור מיוחדת.
אתה יודע, יש הרבה קבוצות שאתה יודע שאני מצחוק, גם הלייקרס אתה יכול לומר שהמשחק שלהם לא ממש מעניין, זה בעיקר לברון אנטוני דייוויס, כאילו זה חוזר על עצמו.
פחות הנעת כדור, אבל יש לך את המסירות של לברון ודברים כאלה.
בדיוק, יש לברון כל כמה מהלכים שולף איזה באמת עוד דנק או אסיסט, שאתה פשוט כל פעם אומר וואו, אז קשה לומר שהם הקבוצה כאבת הצפייה. מבחינתי הכי לא כיף אם זה גולדן סטייט, או גולדן סטייט, או הניקס. באמת.
בסדר, שתי הקבוצות הכי גרועות בליגה.
שתי הקבוצות הכי גרועות בליגה, כאילו זה נשמע כזה, אבל הם פשוט באמת כל כך רעים. ממפיס כיף לראות בגלל ניו אורלינס, ברנדון אינגרם כיף לראות אותו, פיניקס,
פיניקס עם כל הדבר החדש הזה, כן, זה גם כיף.
קבוצות שרצות קצת, אבל באמת, גולדן סטייט זה פשוט או בלואו-אוט, או פשוט לא כיף לראות. לראות את אריק פסקל לוקח 40 זריקות למשחק. אבל
טוב, צפירה, אנחנו נעבור עכשיו למונחים קצת יותר היסטוריים. יש לי שאלה אליך. מי לדעתך הקבוצה, זאת אומרת לא מועדון, הקבוצה למשל שיקגו 96, גולדן סטייט 2017, דאלאס 2006, אני סתם אחרת את, כן? הקבוצה הכי גדולה בהיסטוריה. מבחינת
הקבוצה הכי גדולה בהיסטוריה, אני יכול לומר כאילו כמה?
לא, כאילו אני אומר,
אחת שהייתה ברצף, הקבוצות של ג'ורדן לפני הפרישה הראשונה.
הראשונה אתה אומר דווקא?
אני חושב שלפני הפרישה הראשונה הם באמת היו קבוצות חתיות. בעצם כל הקבוצות של ג'ורדן בשיקגו באמת היו...
תבחר אולי אחת ספציפית?
אמרת 96, ניקח 96.
72-10 זה היה? כן, 72-10 המאזן שלהם בעונה הסגירה, ואז בפלי אוף גם. זה גם קבוצה שמבחינתי קונטנדרית לזה. יש את גולדן סטייט של 2017.
עמית, אני אמרתי לך לפני שהתחלנו את הפודקאסט, אם אתה תבחר גולדן סטייט 2016,
לא, לא אמרתי שאני בוחר. אמרתי שהיא קונטנדרית, לא 16, 17, עם דורנט.
17, מה זאת אומרת?
כולל דורנט וכולל קרי וכולל קליי וכולל גרין. לא 16 בלי דורנט.
אלה שלחו 70 ו...
לא אלה. אחד אחרי שהם הפסידו לקליבלנד, הרי הם צירפו את דורנט, נכון?
נו.
אז הקבוצה עם דורנט.
הקבוצה עם דורנט?
עם דורנט, לא בלי דורנט, עם דורנט.
אוקיי.
ויש לך את מיאמי של 2012-2013, יש לך את הלייקרס של שנות ה-2000 המאוחרות, המוקדמות, סליחה, יש לך את...
מיאמי, אני חושב שאפשר להוציא אותם בגלל העובדה שהם לא הצליחו לנצח סן אנטוניו מזדקנת, אני חושב ש...
אבל היה לך את קוואי, לא יודע, הייתי שם אותם בכל זאת פריים לברון,
לא, בטופ...
פריים וייד.
כן, בטופ אי פעם אני חושב ש...
יש לך את איזה עוד קבוצות אפשר לשים, לא יודע, שואו טיים לייקרס? של
פעם לייקרס, כיף שם.
הסלטיקס של פעם.
אני חושב יוסטון שזכו back to back אליפויות עם אקים וקלייד.
כן, אבל לדעתי זה היה בגלל שג'ורדן פרש, אפשר להגיד.
שמע, זו הייתה קבוצה טובה, אבל...
שמע, יש לך גם הרבה קבוצות מטורפות שהפסידו פשוט לשיקגו.
כן.
כמו סיאטל, כמו...
יש לך את הקבוצה של...
כמו יוטה.
כן, יוטה, שפשוט המשיכו להגיע לגמר ולהפסיד. יש לך את הקבוצה, אני לא רוצה להכעיס, אבל הקבוצה של ניו יורק שכן הגיעה להרבה פיינלים במזרח.
שנות ה-99 האלה, שנות ה-90 ושנות ה-90.
כן, שנות ה-90 המוקדמות, ואתה יודע, קצת גם אחרי שג'ורדן פרש, כן. אתה יודע, עם פטריק יואינג, קבוצות שהיה כיף שהם היו
כאילו... אפשר גם להגיד אולי הבד בויז של דטרויט, 88-89. כל אלה הם קבוצות שאפשריות, אבל כל אלה הקבוצות האגדיות האלה. סן אנטוניו לא אמרנו בכלל.
סן אנטוניו, כל ה-15 שנה האחרונות אפשר לומר.
מי היית אומר שמכל אלה הכי חזקה? שתי פיינליסטיות שלך ותבחר.
שתי פיינליסטיות? קודם כל שיקגו חובה.
שיקגו של 96.
היא הראשונה. הקבוצה השנייה, אני חושב השורטיים לייקרס, זה באמת היה קבוצה, אתה יודע ש... אתה מסתכל על הסגל ואתה אומר שזה כאילו סגל שמתאים יותר לאולסטאר גיים, לקבוצה רגילה בליגה.
שמע, לי יש את השלוש פיינליסטיות האלה, וזה... שיקגו היא לדעתי גם הראשונה של 96, יש לך את... לדעתי השנייה הזאת הלייקרס של שנת 2000-2001 ככה.
באמת, אתה מעדיף את הלייקרס של שק וקובי על פני הלייקרס של השוטה?
שק, פריים שק היה בלתי ניתן
לעצירה. לא, ברור.
וקובי גם, אתה יודע, ביחד איתו זה היה מטורף. ובכל זאת, טריפל, אתה יודע, ברצף, כן. זה מטורף, שזה כבר מאז הקבוצה היא לא היה טריפל עדיין, לא היה back to back to back to back.
כן,
מה... כמה פעמים אמרתי את זה?
back to back, אמרת ארבע, אבל...
לא משנה, back to back to back. היה גולסה שכמעט הצליחו, גולסה מבחינתי של 2017, אולי מקום שלישי.
אני חושב אבל שהקבוצה בכללי לא הייתה הצלחה, אבל...
מה זאת אומרת, על מי אתה מדבר?
אני חושב, כאילו גולדנסטייט, אנחנו יודעים, לקחו אליפויות ושברו שיאים מבחינת כליאה, ואתה יודע, גם ניצחונות. אני חושב שאם אתה מסתכל כאילו בכללי, מבחינת מה שהקבוצה יכלה להשיג, היה שם איזשהו פספוס קטן.
תשמע, הם הפסידו ב-2016, של יכול להיות שהם היו מנצחים עם גרין לא הנפצע וכל העניינים כן. האלה, ועם דורנט זה היה בטוח שהם יקחו, וגם אולי הם היו לוקחים, כנראה היו לוקחים גם השנה עם דורנט לא הנפצע.
כן, אבל אתה יודע, אתה מסתכל קצת על הקבוצה, ויש תחושה של פספוס גם מבחינת הסגל לפי דעתי, הם יכלו לשמור על הסגל. קווין דורנט, לפי דעתי, אם הוא היה מרגיש יותר בנוח בגולדן סטייט, הוא היה לוקח איזה פייקאט, או שאפילו קליי תומפסון היה לוקח פייקאט, אם הם אומרים
לא, שקווין דורנט... לא, לדעתי, בהיסטוריה, אין ספק שהם בטופ 5 אולי.
לא, היסטוריה. בהיסטוריה ברור, טופ 5, אפילו אתה יכול לעשות...
טופ 3.
כאילו קייס לטופ 3, אבל קצת קשה לי מבחינת...
יאללה, נעבור שאלה הבאה, תפירה.
יאללה.
אז אנחנו ממשיכים עם ההיסטוריה. איזה מועדון, לפי דעתך, יותר גדול? הלייקרס? הוא הסלטיקס, מועדון בכללי, כל ההיסטוריה של המועדון, כולל שחקנים, כולל כוכבים, כולל אליפויות, איזה מועדון לדעתך יותר גדול צפירה? עכשיו יש מלא אוהדים של הלייקרס, יש מלא אוהדים של הסלטיקס.
זה לא משנה מי נבחר, אנחנו נעצבן איזה חצי מהצופים של
שמה, הפודקאסט. שמע, בוא נציג קצת נתונים, לבוסטון יש 17 אליפויות, ללייקרס 16. שתי הקבוצות האלה כרגע בטופ של הליגה, ותמיד היו בטופ של הליגה. היה להם את הסדרות...
לא ציינת השנים, את ה-2000...
היה להם את הסדרות בשנות ה-60, היה להם את הסדרות בשנות ה-80, היה להם את הסדרות עם קובי וקווין גרנט, כל אלה. הם תמיד היו ראש בראש אחת נגד השנייה. ובוסטון יש אליפות אחת יותר, אבל תמיד כל הכוכבים היו אצל הלייקרס. מי אתה אומר לדעתך מועדון יותר גדול, צפירה?
קשה. קשה, זו שאלה קשה. אני, לא יודע, נראה לי נלך עם בוסטון. אתה יודע, גם מבחינת אליפויות, אתה יכול לומר שגם מבחינת שחקנים אולי הרמה
קצת יותר. לא, מבחינת שחקנים לדעתי על לייקרס יותר.
אני לא יודע.
אני הייתי הולך בכללי על המועדון כדי על הלייקרס.
אתה מחשיב את לברון בתור האולטיים לייקרס?
לא. לא, הוא לא שם מה
שאיתם. לפי דעתי, אני חושב ש...
כי הוא לא לקח איתם אליפות, אם הוא לא לקח איתם אליפות, אז כן. אבל לא, עדיין לא.
אני חושב שלבוסטון היו את הקבוצות היותר טובות מבחינת כאילו כימיה כזה.
שמע, אני אגיד לך מה, הרוב האליפויות של הסלטיקס היו בשנות ה-60, שעוד זה עדיין הייתה ליגה מתפתחת, עוד לא היה את כל הליגה כמו שהיא היום עם כל השחקנים במפלצות האלה, ובוסטון באמת היו, כמה אליפויות ברצף היו להם? 9 אליפויות ברצף בערך, ב-11 בכללי.
אתה יודע מה? האמת אני אתן ללייקרס, כי הרבה אליפויות היו עם ביל ראסל בתקופה של ממש תחילת ה-NBA, ואני חושב שאלה אליפויות שלא לקחת מכבודו של ביל ראסל חס וחלילה, אבל אליפויות שאני לא יודע אם הוא היה לוקח כל כך הרבה בתקופה עכשיו.
תקופה אחרת, לא חייב עכשיו. בתקופה אחרת,
לא חייב עכשיו, יכול גם להיות בכל תקופה אחרת, אני חושב ש...
אני גם, אני נותן ללייקרס בגלל שהם עשו את כל הזה בכמה תקופות שונות. היה להם את התקופה של מג'יק וקרים, היה להם את התקופה של ג'רי ווסט, שהם לא לקחו אליפות, אבל עדיין...
כמובן קובי ושאק, קובי ושאק, וגם אחרי ששאק
עזר. ועוד קובי עוד פעם, אז יש להם כמה תקופות, ותמיד כל הכוכבים היו אצלם. אז אני הולך על לוס אנג'לס לייקרס. בסדר, זה נתון לוויכוח, כל אחד אוהל בוסטון יאמר בוסטון, אתה יודע, זה שונה. יאללה, נעבור לשאלה הבאה, תפירה. עכשיו דיברנו על לוקה
וקודם. אני רואה את השאלה הבאה והיא קצת מעצבנת אותי, אבל...
אתה רוצה לשאול אותה?
בסדר. עמית, נזכיר, הרי כל מה שעמי כתב את השאלה, את כל השאלות, אבל האם ללוקה יש צ'אנס להיות טופ 20 היסטורי? בוא קודם כל שהוא יגיע לאיזה
אולסטאר גיים. לא, אני שואל, על פי פוטנציאל, אתה יודע.
על פי פוטנציאל... אני לא אוהב לומר לפי פוטנציאל.
תגיד לא.
אני אומר לא, כי בוא נזכור שגם דריק רוז לקח MVP מאוד צעיר, והוא לא יהיה טופ 20
היסטורי בחיים. אני לדעתי לוקה פי הרבה יותר טוב מדריק רוז.
הכל יכול להשתנות בשנייה, אל תשכח את זה.
נכון, אני הייתי אומר שבכלל פוטנציאל יש לו סיכוי להיות טופ 20 היסטורי.
פוטנציאל בהחלט, יש לו פוטנציאל גם להיות טופ 10 אם הוא... באמת.
אז יודע מה, אנחנו אומרים על פוטנציאל וכל זה, אז סבבה, אז נעבור ליאניס. האם ליאניס, כבר דיברנו על שנייהם ושבנו ביניהם, יאניס יש לו כבר MVP בכל זאת, יש טופ 20 היסטורי?
יאניס יותר מוכח, אני חושב שהתקרה שלו, אבל כרגע, לפחות כשהוא במילווקי, התקרה שלו יחסית נמוכה, בגלל שאני לא רואה אותו לוקח אליפות עם הקבוצה הזאת, אני חושב שהוא יצטרך כן לשקול את המעבר למקום אחר ב-2021.
או שיביאו אליו כוכב.
יכול להיות. אני לא רואה פשוט כוכבים שיהיו פנויים בשנים הקרובות.
גם איזה כוכב ירצה לבוא למילווקי.
כן, זה לא איזה ביג מרקטים.
כן.
אני לא יודע. אני חושב שיאניס במילווקי לא יצליח להיכנס לטופ 20. אם הוא יעבור למקום אחר, ייקח אליפות, או אליפות יותר כאילו מאליפות אחת, שתי אליפות, שלוש, יבסס את עצמו באמת, אז אנחנו אפשר לומר שהוא טופ 20. אני חושב שכרגע הוא בדרך... הוא בדרך לשם, הוא צריך לעשות איזה שיר.
בוא נספר לך סיפור, צפירה. מוכן?
כן.
עונת 2021, יאניס שחקן חופשי, הוא שוקל את האפשרויות לאן ללכת. הוא בודק את האפשרויות. בוסטון, לייקרס, לא יודע, סן אנטוניו, אני מחכת את זה, אוקיי?
נו.
ואז פתאום הוא רואה קבוצה עם שחקן בשם לוקה דונצ'יץ', שיש לה מקום בסגל לכל השחקנים של הצעירים, והם לא מקבלים הרבה כסף, ויאניס רוצה הרבה כסף, נכון? ואז הוא רואה שחקן כמו לוקה דונצ'יץ', שהולך להיות כוכב בשנים הבאות, והוא יהיה כוכב, ואז פתאום הוא מחליט, למה שאני לא אצטרף ללוקה דונצ'יץ' וניקח 10 אליפויות ברצף ביחד?
אתה חושב שקיובן יפתח את הכיס בשביל
יאניס? לוקה ויאניס ביחד, תחשוב על כזה דבר.
תשמע, זה יהיה צמד מפחיד.
אחד המפחידים בטר בעולם.
זה יהיה צמד מטורף. אני לא יודע איך זה מסתדר מבחינת קאפ ספייס,
זה בדיוק, אבל יש לך שחקנים. קריסטאפ ש... אני לא רוצה להגיד את המילה הזאת, אבל שיעוף, מי צריך את קריסטאפ שיש לך את יאניס?
לא, אבל אתה לא יכול להיפטר, כאילו אתה צריך לעשות...
יגמר לו החוזה עד אז, לא? כמה זמן נשאר לו החוזה?
לא, נשאר לו 4-3...
לא, חדשו לו לפני שנתיים כבר.
לא?
כן.
בדלס?
לא, הוא לא חתם על חוזה חדש בדלס.
בטח שכן, נכון. בקיץ, מה יש לך?
נכון, נכון.
עמית, בסדר, תפקס נכון. קצת בבקשה.
לא, אבל עד אז יעברו שנתיים, ואז ישארו לו עוד שנתיים.
נניח...
טרייד!
נניח טרייד, אם אתה מוצא טרייד לקריסטאפס, ואתה מנקה את כל החוזים המגילים של דווייט פאוול ודברים כאלה, ואיכשהו, איכשהו, איכשהו אתה מגדיל את הקאפ, אתה גורם למר קיובן באמת לפתוח את הכיס,
למה?
ואם כן מצליחים להשיג את יאניס, אז...
לא רע, לא רע.
אני לא אפתח את הפה, אבל אולי הדוא הכי גדול לפעם, באמת.
די, די, צייר, אל תגזיר, די. לא, תשמע, זה פוטנציאל.
תשמע, יש פוטנציאל לדוא, כאילו, וואו.
וואו.
וואו. דוא משוגע.
ותשמע, אולי גם איזה שחקן אלמוני בשם אלכס קרוסו יצטרף אליהם, כי יסיים את החוזר בלייקרס.
אלכס קרוסו.
יאללה, נעבור לשאלה הבאה, צפירה.
יאללה.
איזה שחקן הוא הפספוס הכי גדול של הליגה?
אי פעם או?
אי פעם. שהיה יכול להיות נקסט ג'ורדן, דברים כאלה, הפספוס הכי גדול. כמובן שהתשובה הכי אובייסלי זה דריק רוז, טרייסי מגריידי, שחקנים כאלה.
שחקנים כאלה.
שאולי פציעה קטנה.
גרנט היל, אני חושב, הוא שחקן שהוא היה פספוס ענק.
תן לי רגע, תן לי לחשוב על עוד קצת. תן לי לחשוב על שחקנים שהיו יכולים להיות ענקיים.
אתה רוצה לדבר על שחקן כאילו שלאו דווקא פציעות?
אולי פני ארדווי,
שחקנים כאלה. אתה רוצה שחקן שלאו דווקא פציעות?
גם וגם.
והוא פשוט, גם אני וגם. חושב וינס קארטר, אני חושב שהוא שחקן ענק, אתלט בחסד, ואני חושב ש... לא יודע, הוא פשוט התפספס, אתה יודע, זה לא...
יכול להיות שהיה יכול להיות שחקן יותר טוב.
הוא היה יכול להיות שחקן הרבה יותר טוב, אם הוא היה בקבוצות מסוימות, מאמנים מסוימים, הוא היה אולי, אתה יודע... לא לפקפק במוסר העבודה שלו, אבל אם אולי היה נותן עוד קצת וכן נחפש לשפר עוד קצת את הכלייה ועוד קצת את המיד ריינג', כי מבחינת חדירות ומבחינת אתלטיות ודנקים, אני חושב שפריים וינס קארטר, קשה לי לחשוב על מישהו שיכול לעצור פריים וינס קארטר.
אני יכול הרבה לחשוב, אבל בסדר.
לא, כאילו, אני מתכוון מבחינת אתלטיות, אני לא חושב שיש אתלט בהיסטוריה ש... מגיע לרמה של וינס קארטר.
תשמע, אני יכול לתת לך שחקן שכולנו מכירים אותו וקוראים לו לברון ג'יימס, שלדעתי, אני יכול להגיד בצורה מסוימת שהוא בוזבז, כי לדעתי לברון...
לברון?
לא, אני אסביר לך, רגע, שנייה, היה יכול לקחת יותר משלוש אליפויות.
אתה מדבר על השנים בקליבלנד.
לא, שנייה, הוא כבר 17, כבר 17 שנה בליגה, והוא לקח רק שלוש אליפויות. עכשיו, הרבה, לא יודע, 50% מהשנים האלה, היו לו קבוצות חלשות. חלשות שאם היו לו באמת קבוצות יותר טובות, כמו שהיה למשל לג'ורדן, למשל...
אתה מדבר על השנים לפני שהוא עבר
שנים
למיאמי.
שנים וגם קצת אחרי, היה לו את השנים לפני שהוא עבר למיאמי, שממיאמי באמת הוא היה יכול לקחת יותר אליפויות.
הוא היה חייב לקחת אפילו.
ואם הוא לא מפסיד לספרס ב-2014, היה לו את כל כמה שנים, זה היה 7 שנים לפני זה בקליבלנד, שהוא היה עם קבוצות באמת, אפשר להגיד, פח אשפה. לעומת מה ש...
נוראיות, כן.
כן, אז זה לדעתי פספוס. היה לו את הקבוצות האלה בקליבלנד אחרי שקיירי עזב, שהיא גם הייתה אחת הקבוצות הכי חלשות שהגיעה לגמר אי פעם. היה לו את הקבוצה בלייקרס שנה שעברה, שגם זה, כל מיני קבוצות כאלה, שאם באמת היו לו קצת קבוצות יותר טובות, לדעתי לברון היה יכול לקחת באמת 5 אליפויות לפחות.
התחושה זה שכאילו היה פספוס, אתה צודק.
אבל זה עוד לא נגמר, זה עוד לא נגמר.
זה עוד לא נגמר, ברור, הוא ישחק, הוא לא יפרוש השנה וגם לא שנה הבאה.
מבחינת גיל, לברון יכול לשחק עד גיל 42, באמת.
לא מבחינת גיל, מבחינת כאילו בריאות של הגוף, הוא יכול לסחוב גם עד 40 ברמה גבוהה, באמת.
נכון.
דיאטה מטורפת,
לא, יש לו את הגוף, יש לו את הגוף של ספורטאי אחד המושלמים שיש.
ברור, אבל...
מבחינת פציעות, מבחינת פציעות, מבחינת הכל.
אתה יודע מה, הבאת פה זווית מעניינת ללברון, עם הפספוס שלו. אני חושב מבחינת הישגים אישיים,
לא, זה ברור שהוא לא פספס.
הוא לא פספס.
גם יכול להיות שכמה MVP's הוא פספס. אפשר להגיד שהוא...
אפשר.
הרי בכל השנים האחרונות הוא תמיד היה בטופ 3. תמיד, בטופ 3. חוץ משנה שעברה שזה
שנה מתנה. אבל אתה לא יכול להתכחש לווסטבורק ולארדן
וליאניס. לא, לא אומר שהגיע לו, כן? אבל יכול להיות שבאמת... היה שנים ל-2018 למשל, שהארדן... מי לקח ב-2018?
2018 יאניס
לקח שנה שעברה.
אה, נכון, שנה שעברה. ארדן לקח...
יכול להיות שלברון היה צריך, 2017 יכול להיות גם...
2017 ווסטבורק טריפל דאבל, אני לא
רק על סטטיסטיקות לא הייתי נותן לווסטבורק, אבל הוא הביא אותם לפלי אוף, אז יכול להיות.
כן. אנחנו... אי אפשר לדעת, אתה יודע.
אבל אתה מסכים איתי שיכול להיות שהוא שיתפספס קצת לברון? לברון, או, אתה יודע...
מבחינת שחקנים שאין להם פציעה כאילו, שלא חוו פציעה, לברון בהחלט, אתה יודע, הוא בקושי פספס משחקים, הוא היה בקבוצות פשוט לא טובות. הוא נקלע לסיטואציה, אתה יודע, לא נעימה.
טוב, הוא הגיע לקבוצה כמו קליבלנד, שהיא לא הקבוצה הכי...
אתה יודע, הוא גדל באוהיו, הוא גדל קליבלנד, זו כאילו הקבוצה הביתית. זה לא בנוח לעזוב את המקום שגדלת בו. כאילו, לא גדל בקליבלנד, אבל זה לא בנוח לעזוב את הקבוצה מהמדינה שלך, אז...
אוקיי, אז עכשיו הוא בלייקרס, ועדיין יכול לקחת אליפות, ויכול להיות שאנחנו סתם מזיינים את השכל, והוא באמת יגיע לחמש אליפויות עם הלייקרס. זה אמנם קשה לראות את זה, אבל זה יכול להיות בהחלט. ויש לך עוד שחקנים בראש, חוץ ממי שאמרנו, דריק רוז פציעה, טרייסי מגריידי פציעות, פני ארדווי גם פציעות, גרנט היל. הרבה שחקנים שאם לא היו באמת נפצעים, אז יכול להיות שהם באמת היו...
אתה רוצה שחקן באמת פספוס ענק?
לך על זה.
פטריק יואינג.
אוקיי,
אני חושב פטריק יואינג מבחינה אישית, באמת שחקן מטורף, טופ 5, יכול להיות אפילו סנטר אול טיים, אולי לא טופ 5, אבל טופ 7 כזה, באמת, ופשוט הוא לא הצליח בפלי אוף, זה... באמת, זה עצוב, אתה יודע, אנחנו לא אוהבים לראות שחקנים שכאילו...
שמים את הקרע,
כל פעם ממשיכים...
צ'ארלס ברקלי, אפשר להגיד,
פיצוס? אפשר לומר צ'ארלס ברקלי, אתה יודע, הוא...
שחקנים שלא לקחו אליפות, קארמלו, ג'וש סטוקטון.
כן.
פשוט נדפקו נגד מייקל.
כן, פשוט, באמת, מייקל פשוט דפק דור של שחקנים ענקיים, מטורפים, הוא פשוט גרם להם, כאילו, עשה להם פשוט חסר אחד ענק בקריירה של אליפות.
אולי היה אפשר להגיד דווייט האוורד?
דווייט, אני לא יודע כמה...
הוא לא ממש לגמרי את הפוטנציאל.
הוא לא ממש את הפוטנציאל, אבל אתה יודע,
זה גם... כי היה לו את כל
השפיות עם... כן, היה לו בעיקר עם בעיות אישיות ודברים.
גם, וגם את הפציעות בגב ודברים כאלה. יכול להיות שהוא לא ממש, יכול להיות ש... אבל תשמע, הוא היה איזה 8 שנים, הסנטר הכי טוב בליגה.
הוא היה 10 שנים אפילו, אתה יודע, בכל התקופה באורלנדו וגם קצת אחרי.
וגם עכשיו הוא נראה טוב, יכול להיות שבאמת הלייקרס של השנה יקחו, יעשו הרבה חסד להרבה שחקנים.
כן, אנטוני דייוויס, דווייט.
אנטוני דייוויס גם פספוס בשנים שלו בניו אורלינס.
סליחה?
בשנים שלו בניו אורלינס?
הבחור כולה בין 24, בואו...
25, לא, אבל לדעתי, הוא בזבז הרבה שנים בניו אורלינס שהוא היה יכול להשיג יותר. אם הוא היה בקבוצה אחרת...
אבל מה, הוא לא היה במקום שהוא יכול לבקש טרייד, הוא לא...
זה מה שאני אומר, אם הוא היה באמת בקבוצה אחרת, זה הרבה, זה פספוס.
שמע, יש הרבה, אי אפשר לדעת.
צפירה, מה אתה אומר על החוקים? שמעת על החוקים שיכניסו עוד איזה שנתיים בליגה?
שמקצרים ל-78 ופרי סיזן יותר ארוך.
גם על זה דיברו, אבל גם על זה שאולי אדם סילבר מתכנן להכניס טורניר באמצע העונה של... אני לא הבנתי את זה לגמרי.
כן, גם אני ראיתי איזשהו...
טורניר אמצע העונה שכאילו קבוצות שלא... שרוצות להגיע לפלייאוף או משהו כזה, אם הן זוכות בזה, אז הן מקבלות כרטיס לפלייאוף.
משהו דומה, משהו מתכנן, הוא גם שואף את זה הרבה מאירופה, הוא רוצה לעשות משהו כמו גביע, אתה יודע, יש גביע, כן, גביע ווינר כזה, לא, כאילו, הגביע, גביע המדינה שלנו בארץ.
פיינל פור.
כן, משהו כזה דומה, אבל... אני לא בדיוק הבנתי למה לוקח
כזה. שמע, גם יש הרבה דיבורים על זה שזה במקום מזרח ומערב, אז יהיה פשוט 16 קבוצות הכי טובות בליגה, ואז הקבוצה הראשונה נגד הקבוצה 16, ואז יורד ועולה
ככה. כן, כאילו שיהיה...
ואז גם אם יקצרו את העונה הסדירה ליותר משחקים, לכל משחק תהיה יותר משמעות. תחשוב על זה.
תשמע, הוא רוצה לעשות מהפכה, אבל אנחנו כבר יודעים כל כמה שנים אין די מדבר על לעשות מהפכה.
לא, אבל לדעתי, אני אגיד לך, לדעתי, זה טוב לעשות שינויים ב-NBA, אבל אפשר אולי בטווח זמן,
כן.
כאילו לא בום בבת אחת, לא עושים כזה, אתה יודע.
לאט לא לאט, לאט, לבנות לאט. על זה, כן, אדם סילבר רוצה לעשות מהפכה, וזה יאמר לזכותו, הוא רואה איפה ה-NBA כאילו מחסר לו.
חשוב לעשות שינויים,
כן, חשוב.
כי זה... העולם מתפתח, גם הליגה צריכה להתפתח.
סופו של דבר, לפי דעתי, השינויים יהיו יותר מינימליים, לא... הוא מדבר, הוא רוצה להוסיף גביע, הוא רוצה להוסיף מלא דברים.
תשמע, כבר יש שינויים, כמו באוסטר
אני חושב,
עכשיו.
כן, אני חושב שבסופו של דבר זה יהיה יותר מינימלי, ועל דברים שקבוצות יכולות להסכים, כי יהיו הרבה קבוצות, שאתה יודע שעדיפו שלא, נניח אמרו, הראשונה נגד הכי גרועה, כאילו מבחינת פלייאוף, כאילו שיהיה את ה-16 הכי טובות, וגם יש קבוצות שעדיפו שלא יקצרו את העונה
הרגילה. שמע, זה יכול להגיד, 1-16, זה יכול לתת הרבה משמעות לעונה הרגילה, תחשוב על זה, שקבוצות
ירצו
לסיים ראשונות, כי אז הם ישחקו נגד קבוצה מקום 16, זה לא קבוצה נגד מקום 8, זה קבוצה הרבה יותר חלשה, ואז אתה כאילו נח בסיבוב הראשון, ואז סיבוב שני יש לך קבוצת 8, שזה כמו של עכשיו.
אבל יש לך קבוצות, אתה יודע, נניח כמו דטרויט, ואפילו אתה יודע, טורונטו ווושינגטון, קבוצות אתה יודע שהן יותר חלשות, שנניח כמו קבוצות מהמערב לא היה להם סיכוי, לא יהיה להם סיכוי טוב כדי להיכנס, שכן יעדיפו שזה יישאר כמו זה, אז אני לא יודע, תזכור, צריך בסך הכל, אני לא זוכר כמה הצבעות צריך, אבל כאילו... אם יהיה התנגדות, ותהיה התנגדות מבחינת הרבה לפי דעתי GM'ים לעניין הזה.
שמע, כבר איזה 30 שנה שלא עשו שינוי מבחינת משחקים, כמות משחקים בליגה, זה 82 כבר מאז שנות ה-90 לדעתי, משהו כזה. אז שינויים זה טוב, ולדעתי צריך קצת עונה סדירה, לדעתי לפחות.
יעשו שינויים, אבל אנחנו נראה אותם לאט לאט נכנסים.
שמע, ככל שיורידו את המשחקים בעונה סדירה, כל משחק יקבל יותר משמעות. כי
ירצו
פחות משחקים של garbage, פחות משחקים של פחות פציעות. הרי יש לנו מלא פציעות בזמן האחרון, כל יומיים שחקן נפצע, יש לך את הלואוד מנג'מנט של קוואי,
דברים כאלה.
צפירה, בוא נעבור לשאלה הבאה. איזה חוקים...
שאלה אחרונה גם, נאמר, שאלה...
לא, שאלה אחת לפני האחרונה. איזה חוקים צריך להוסיף או להוריד לדעתך? יש את החוקים שדיברנו עליהם עכשיו, איזה לדעתך צריך להוסיף או להוריד? לי יש אחד, תתחיל אתה.
איזה חוק צריך להוסיף?
חוקים, לא חוקים, לא יודע, מערכות, דברים כאלה, פלייאופים, עניינים כאלה. לא חוקי משחק, כאילו צעדים או לא.
אני אומר, החוק שצריך להוריד, וזה לא ישמע טוב, אבל לפי דעתי, קאפ, צריך לשנות, או להוריד או לשנות את הקאפ ספייס. לפי דעתי, אני חושב ששחקנים מצפים לקבל הרבה יותר, או שצריך להקטין את הקאפ ספייס ואת החוזר מקסימום.
זה בהתאם לכמות כסף שהליגה מכניסה. זה בהתאם לזה.
או שצריך להגדיל את זה, או שצריך כאילו לעשות מגבלה, כי הסכומים כרגע זה לא פשוט, זה לא כל כך מסתדר, זה כאילו נע במקום שיש לך שחקנים ממש טובים שמקבלים, אתה יודע, צריך כאילו לסדר את זה לפי דעתי.
יכול להיות שצריך להיות קצת יותר
מסודר. לעשות שינויים, אפילו הייתי אומר קצת להוריד, כי הסכומים באמת הם
מדהים. אתה יודע, ב-NFL אין את העניינים של כאילו מיסים של מותרות כאלה, שאם אתה עובר את זה אתה משלם קצת לכסף לכל הליגה. ב-NFL למשל זה כאילו, עברת את זה, אתה משלם כאילו קנס אחוז שילינג, לא? או שאי אפשר לעבור בכלל.
אתה לא יכול לעבור לפי דעתי, בגלל זה גם ב-NFL, אתה יודע, השחקנים, הקוטרבקים, שבאמת השחקנים הכי טובים, מקבלים 20 מיליון לעונה, כאילו...
פחות מה-NBA.
אפילו הרבה פחות מה-NBA, גם להוציא, חוץ מבייסבול, לפי דעתי, ב-NBA מקבלים הכי הרבה כסף.
שמע, ה-NBA זה הרבה יותר גלובלי מבייסבול ופוטבול, זה כל העולם, אף אחד ב... רוב האנשים לא צופים פוטבול.
אתה יכול גם לומר שאפילו מכדורגל, כאילו, לא, כדורגל, כדורגל שאין, כאילו, טווח, אין הגבלה באמת על ה...
לא, הכדורגל זה יותר גלובלי, אבל הכסף הגדול בכל זאת זה ארצות הברית, אמריקה, NBA, אז יש יותר כסף.
אז ב-NBA, הקאפ ספייס, או צריך לעבור שינוי, או, כאילו, צריך לתקן את זה, כי כרגע זה פשוט, לא יודע, זה לא מסתדר לי כל כך.
שמע, אני אציע חוק הזה, שמעתי אותו אצל הרבה אנשים שהציעו את זה, זה לא אני המצאתי. דראפט הפוך. זאת אומרת כזה דבר, קבוצות שמגיעות לפלייאוף, לא מגיעות לפלייאוף, סליחה, מסיימות מקום תשיעי או עשירי, אלה קבוצות שיקבלו את הבחירה הראשונה בדראפט, אוקיי? במקום שזה ימנע את התופעה הזאת שנקראת טנקינג ולהגיע מקום אחרון לליגה ולהפסיד סתם משחקים, במקום זה קבוצות ילחמו להשיג שחקנים טובים יותר כדי סלש להגיע לפלייאוף או באמת להגיע להשיג את הבחירה הראשונה בדראפט, זה או זה או למנוע את התופעה הזאת של הטנקינג, שכולם קבוצות משחקות גרוע, אז אתה באמת יכול או לנסות להגיע לפלייאוף ובאמת להשיג דברים בפלייאוף, או להגיע למקום תשיעי ולבחור את הבחירה הראשונה, שזה דבר שכל קבוצה הייתה רוצה.
ואז כל קבוצה כאילו לא יהיה להם באמת האפשרות לומר, אני רוצה בכוונה, כן, הם משחקות, ובסופו של דבר באמת הקבוצה שכאילו באמת נמצאת במקום, אבל זה לא, אני חושב שזה לא כל כך ריאלי, כי קבוצות נניח כמו פיניקס או ממפיס, הם יהיו תקועות בגלגל הזה ששוב פעם להתעקע ב-15 ואז אתה לא מקבל בחירה מספיק גבוהה, כאילו זה להתעקע בגלגל
כזה. לא, אבל אתה רואה מתישהו זה הכל משתנה, כי יש קבוצות טובות שפשוט נהיות פחות טובות, כמו גולדן סטייט, פתאום פיניקס מגיעים למקום, הנה, מקום שמיני עכשיו.
אם אתה עושה את זה ככה, אז קבוצה כמו גולדן סטייט, כשהיא קצת יורדת ברמה, הרי הם לא... גולדן סטייט מקרה חריג, אבל נניח קבוצה כמו מיאמי כשלברון עזר,
לא, אבל למשל עכשיו סן אנטוניו. סן אנטוניו שפתאום מדרדרים.
אז הם לא מדרדרים, אבל ישר לתחתית. הם באזור העשירי, אתה יודע, העשירי תשיעי כזה.
שמע, אז לדעתי צריכים פשוט להשיג שחקנים בדרכים אחרות, כמו חוזים, כמו טריידים, כמו עניינים.
זה פשוט תוקע קבוצות בתוך הגלגל הזה, שכאילו אתה נשאר או בבינוניות, או בלהיות ממש נורא.
כן, אבל לדעתי זה פשוט ייתן יותר משמעות למשחקים בעונה סדירה. יותר, כי אז קבוצות באמת ילחמו על להגיע או לפלייאוף או מקום תשיעי.
אבל אנחנו יודעים, יש כאילו דרכים נוספות לעשות לא נמדים.
תשמע, יש הרבה חשיבה מאחורי הדברים האלה. יאללה, נעבור לשאלה האחרונה.
יאללה.
האם חל עכשיו כרגע ב-NBA העידן האירופי, האירופאי של שחקנים אירופאים ששולטים בליגה?
אנחנו מחשבים את דני כאירופאי? למה הוא הולך לשלוט בליגה?
בוא, תפירה, בוא נגזים עוד קצת.
סתם.
לא, אבל באמת בוא נזכיר שחקנים. לוקה, יאניס, יוקיץ', הרבה שחקנים לא אירופאים.
אתה רוצה לדבר? ג'ואל אמביד, דיאנדרי אייטון.
סיאקאם, כל אלה.
כן, יש...
לא רק, אני יודע מה, לא אירופאי, אבל גלובלי, חוץ מהאמריקאים.
אתה יכול לומר בן סימונס, אתה יכול...
ג'מאל מרי, כל מיני שחקנים כאלה.
יש מלא. יוקיץ'. אנחנו מדברים כאילו...
על טופ של הליגה.
ה-All-NBA שנה שעברה, ה-All-NBA פרסטים, היה שתי אירופאים, יוקיץ' ויאניס.
ודונצ'יץ' עכשיו יש לך, ויש לך את כל אלה, כמו שאמרנו, הזכרנו עכשיו. האם באמת הליגה הולכת לעתיד של הרבה שחקנים, לא בהכרח אמריקאים, אלא גלובלית?
אני חושב שהחשש משחקנים אירופאים ירד. אתה יודע, היה עד לפני כמה שנים היה באמת פחד, כאילו ששחקנים אירופאים הם מגיעים לליגה, הייתה סטיגמה כזאת שהם מגיעים לליגה, ואז הם בכלל לא עובדים, דרקו מיליצ'יץ', דרגן בנדר יותר מהבחירות האחרונות, אבל אני חושב שלוקה, שחקנים כמו לוקה, כמו ג'ואל אמביד, כמו בן סימונס, יאניס,
יוקיץ',
שחקנים שמגיעים גם מאירופה וגם, אתה יודע, מאפריקה ואוסטרליה, מוכיחים ש... יש רמה גם באירופה וגם בכל מיני מקומות אחרים, אתה יודע, בסך הכל הרמה באירופה היא לא רמה גרועה, אנחנו רואים הרבה שחקנים
שבאים מה-NBA,
כן, אתה יודע, שבאים כאילו, אתה יודע, יש שחקנים שלא נופלים מרמת NBA, ניקולה מירוטיץ' אחד ברור, רודי פרננדס, סרחיו אול, שחקנים שהרבה קבוצות חיזרו אחריהם הרבה מאוד זמן, ובסופו של דבר הם החליטו להישאר באירופה, אבל...
אני חושב ש... מה, יכול להיות ש... תשמע, הכוכבים הכי גדולים שנראה לעין כרגע בעתיד הם אירופאים, שזה לוקה יאניס יוקיץ'. כרגע כמובן השחקנים הכי טובים זה אמריקאים, חוץ מיאניס אולי, אבל... אבל בעתיד הנראה לקרוב זה לא אמריקאים.
עתיד, כן.
תן לי אחד שהוא לא... שהוא אמריקאי והוא נראה הכי בולט כרגע, לעתיד.
אמריקאי הכי בולט, ג'ה, זיון, אבל זיון לא עושה לי בכלל, ג'ה אתה יכול לומר, ג'ייסון טייטום.
כן, אבל הם לא ברמה עדיין של יאניס, לוקה.
לא, ברור לא. שחקנים אמריקאים צעירים, אני באמת, אני נסה...
יש, יש, טייטום, בראון, כל אלה, לא יודע, בדי יילד אפילו גם, לא, לא אמריקאי, סליחה, התכוונתי באירופאי, לא, בעולם, כאילו בדי יילד. הרבה שחקנים באמת לא אמריקאים, זה עידן שונה.
אתה יודע, גם ראינו את הטים USA, הם לא... אמנם יש עדיין את כל השחקנים הוותיקים שברור שהם ברמה גבוהה, ואני משער שגם בדראפט הבא אנחנו נראה, בעיקר דראפט הבא...
שכחתי להזכיר את טרי יאנג באמריקאים.
אני חושב שדראפט הבא אנחנו נראה גם יותר שחקנים אמריקאים מובילים, אבל כאילו אני מסתכל על הדראפט קלאס, הכיתה תהיה בעיקר מובילת על ידי אמריקאים ודני, אבל...
דני המלך.
דני הגדה.
כהן, הצטלמת איתו, כהן! בוא, יודעים מה, אנחנו נעלה לכם את התמונה לאינסטגרם. כהן הצטלם עם דני. דני נראה 2.17 בתמונה הזאת, וכהן נראה 1.50 מטר.
הוא נראה גמד, באמת.
נשלח לכם את התמונה הזאת לסטורי.
וכהן לא נמוך כל כך.
כן, הוא 1.70 מטר, לא יודע, 80.
גובה ממוצע, כן.
כן, קיצור, הוא נראה ענק.
הוא ענק, באמת.
אז כדי לראות את זה, אתם תצטרכו לעקוב אחרינו באינסטגרם, NBA פודקאסט ישראל, אנחנו מעדכנים כל הזמן, קצת בזמן האחרון קצת היו לנו עניינים, דברים כאלה, אבל לא משנה, אנחנו מעדכנים כל הזמן. תהיו איתנו בפרק הבא, צבירה היה פה, עמית היה פה.
יהיה behind the scenes, בקרוב יהיה כל ה-behind the scenes שעבדנו עליהם, יבואו בקרוב.
צבירה עבד על פרויקטים.
אנחנו עובדים על פרויקטים כרגע, אני וקוין, בקרוב יצא. אנחנו נעשה גם סקר עוד מעט בנושא הפרויקטים מאחורה, אבל כן, לעקוב אחרינו באינסטגרם.
NBA פודקאסט ישראל, NBA וכל השאר בעברית, ותעקבו אחרינו, תשתפו לכל העולם, תאזינו לזה כמובן, אם נשארתם עד פה, כל הכבוד לכם, תודה רבה, ויאללה, ביי.
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.